Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 182, כיצד עלה גן העדן השמיים. חלק ב'. את הפרק הקודם, חלקו הראשון של פרק זה, פתחתי בהצגתה של אנומליה מרתקת. איך קרה שלמרות שגן העדן המתואר בספר בראשית הוא מקום על פני האדמה, הדעה הרווחת כיום בקרב יהודים, נוצרים ומוסלמים היא שגן העדן נמצא בשמיים. אגב, אם טרם שמעתם את החלק הקודם של הפרק, זה הזמן לעצור את האשמה ולהזין. החקירה אל שורשי האנומליה הזו הוליכה אותנו אל משבר דתי עמוק שחוו בני הקהילה היהודית, משבר ששורשיו לכיבוש ממלכת ישראל על ידי אשור בשנת 722 לפני הספירה, המשכו בתקופת כיבושים ארוכה, הגליות וגזרות תחת הכיבוש הפרסי, היווני והרומאי מאות שנים אחר כך. התפיסה המקובלת במקרא הייתה שגמול על התנהגות טובה, עבודת אלוהים, הקפדה על מוסר וכדומה, יגיע במישור החומרי והארצי כאושר ורווחה כבר בחיים האלה. זו התפיסה שבאה לידי ביטוי במשפט צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אבל היהודים ששבו מגלות בבל והקימו את בית המקדש השני לא זכו לגמול שכזה. ההפך הוא הנכון. הסבל המשיך ביתר סט. הארץ המשיכה להיות כבושה, המיסים כבדים והעוני פשע בכל מקום. הפער בין האמונה בגמול הארצי למציאות הקשה הביא למשבר רוחני שבעקבותיו השתנתה תפיסת הגמול בקרב היהודים. במקום גמול חומרי וארצי בחיים האלה, הם החלו להאמין שהגמול על מעשים טובים ורעים יגיע בעולם הבא. השינוי בתפיסת הגמול הוביל גם להעתקת מקומו של גן העדן. מגן עדן על פני כדור הארץ, לגן עדן מטאפיזי, אי שם בשמיים, שאליו מגיעות נשמות הצדיקים לאחר מותן. בפרק זה נדון בהשלכותיו של המשבר הרוחני שפקד את היהודים והשינוי בתפיסת הגמול שלהם. במחלוקות שבין כותבי התנ״ך לבין עצמם, ברעיונות רדיקליים שצצו בקהילות יהודיות שגרו מחוץ לירושלים, ועל ההשפעה שהייתה להם על שתי הדתות הגדולות, הנצרות והאסלאם. כסופר, יש לי נטייה לבחון ולשפוט ספרים דרך משקפיים ספרותיות. כשאני קורא ספר, אני מוצא את עצמי לא פעם מנתח, תוך כדי קריאה, את האופן שבו בנה כותב את העלילה ואת הדמויות, את החולשות והיתרונות שבהחלטות היצירתיות שלו וכדומה. אפשר להגיד שאני סוג של פרשן כדורסל שלא מסוגל לצפות במשחק, בלי שיהיה לו משהו להגיד על ההחלטות של המאמן. גם כשזה מגיע לתנ"ך, יש לי נטייה, כסופר שהוא גם חילוני, להתבונן בו דרך משקפיים ספרותיות. ובמקרה הזה הניתוח מעניין עוד יותר, מכיוון שהתנ"ך הוא לא ספר רגיל מבחינת אופן כתיבתו.
מלאכת כתיבת התנ"ך החלה בשנת 500. זמן קצר אחר כך. אתה יכול לשחק קצת עם המספרים, זה לא משנה. והיא נמשכת 600 שנים. זה מפעל שאין כמו בתולדות האנושות. זה לא רק שזה לא קיים בכלל. בכל דודות, מעולם לא נוצרה, אין יצירה מהסוג הזה, שנמשכת כל כך הרבה שנים.
זו הדוקטור ליאורה רביד, חוקרת התנ"ך שהכרנו בחלקו הראשון של הפרק. נקודת המוצא של דוקטור רביד בבואה לנתח את התנ"ך היא חילונית היסטורית, ולכן כמוני היא מנסה באמצעותו להבין טוב יותר את מחשבותיהם ואמונותיהם של האנשים שכתבו אותו. בפרט היא מאמינה שהיא מזהה בתנ"ך עדויות למשבר הרוחני שפקד את העם לאחר גלות בבל. העדות הראשונה, היא טוענת, היא דווקא ההתעלמות המוחלטת של כותבי התנ"ך מהמציאות ששררה סביבם בתקופת הכיבוש היווני והרומאי מהמאה השלישית לפני הספירה ואילך.
ואז הם בונים את בית המקדש ומתחדשת עבודת הפולחן. ובתוך בית המקדש הם מתחילים להעלות על הכתב את התנ״ך. עכשיו, חלק מהדברים כנראה היו כתובים, עוד קודם לכן, והם מביאים איתם מסורות כתובות. חלק מהמסורות, הם הביאו אותם כמסורות שבעל פה. חלק מהלא מבוטל, מהחומר המקראי, נכתב בפעם הראשונה בבית המקדש. עכשיו צריך לזכור, בית המקדש עמד, אומרים, הטענה היא שהוא נחנך בשנת 515 לפני הספירה, אני ראיתי גם 517 לפני הספירה, אני חושבת שזה לא ממש משנה. וחרב בשנת 70 לספירה, זאת אומרת, המקדש עומד 600 שנים, ומלאכת כתיבת התנ״ך נמשכת, עד בוא נגיד סביבות 130, 140, 150, אנחנו לא יודעים מתי התנ״ך נחתם. אבל הוא נחתם איפשהו כנראה, והדעות פה חלוקות, במחצית הראשונה של המאה השנייה לספירה. מה קורה? יושבים כותבי התנ״ך, זה הרי דורות של כותבים, אנחנו מדברים על 700 שנה. חלקם מתחילים לכתוב את התנ״ך בשנת 500, בצורה שיטתית. בשנת 500. בשנת 500 הם כבר צריכים להסביר מה קרה לנו עד אותו זמן. איך הבריאה המושלמת ואיך הבחירה בעם המושלם הגיע לאן שהגיע. הדבר הנוסף שהם צריכים לענות, אוקיי, הייתה לנו אשור, היה לנו בבל, עכשיו נקודת ההווה שבה אנחנו מתחילים את כתיבת התנ״ך, היא התקופה הפרסית, 200 שנה. הפרס יורדת, עולה יוון. יוון יורדת, עולה רומא, רומי. וכל אחד מהכובשים האלה, יושב לנו כאן על הקרקע שלנו. ואנחנו משועבדים, והגאולה לא הייתה. ואז יש לך את הדילמה. איך אתה מסביר שיש לך אל כל כך מושלם, שהוא אוהב רק אותך, ושהוא נאמן רק לך, וזה חוזר מאות פעמים. זו מנטרה שחוזרת מאות פעמים בתנ״ך. והמציאות קטסטרופלית. והתנ״ך כל הזמן נכתב, וכשאתה מסתכל על התנ״ך, אתה לא מוצא יותר לא את יוון, אתה מוצא את פרס, אתה מוצא בפירוש, כן? עזרא ונחמיה, חגי, מלאכי, זכריה, זה פרס שמה. אבל אתה כבר לא מוצא יותר את יוון. למה? למה אתה לא מוצא יותר את רומי? למה התנ״ך...
אמת לא נעימה?
אמת לא נעימה. לגמרי לא נעימה. למה אתה לא מוצא את חורבן בית המקדש השני? התנ״ך נכתב באותם ימים, לא נגמר.
המסקנה של דוקטור רביד, אם כן, היא שבשלב מסוים החליטו כותבי התנ״ך להתעלם, פחות או יותר, מכל הצרות והמכות שנופלות על עם ישראל, כדי למנוע הידרדרות במעמדו של אלוהים בעיני העם, כיוון שהעם היה שרוי במשבר אמונה קשה, והחל לפקפק בנכונותה של תפיסת התגמול. חשוב להדגיש כאן שבני ישראל לא הפסיקו להאמין באלוהים. סביר להניח שכולם היו עדיין דתיים במידה כזו או אחרת, אבל הסתירה הכואבת בין ההבטחות לאושר ולרווחה לבין המציאות העלובה שבה הם חיו, החלה ליצור פקיעים באחידות של האמונה הזו. היו אנשים שהחלו לחפש פרשנות אחרת לתפיסות מקראיות עתיקות, ואת זה כותבי התנ״ך לא אהבו, וככל הנראה ניסו למנוע. אבל למרות הניסיון להדחיק אולי את המציאות הלא נעימה, אפשר בכל זאת לזהות עדויות למחלוקות בין כותבי התנ״ך, שכאמור חיו בתקופות שונות, לגבי תקפותה של תפיסת הגמול המקראית שמיוצגת בספר בראשית. הדוגמה הבולטת ביותר לדיסוננס הזה בתוך התנ״ך הוא ספר איוב, ספר ייחודי בתנ״ך, וזאת מכמה בחינות. למשל, מופיעות בו מילים נדירות שאי אפשר למצוא אותן במקומות אחרים בתנ״ך. ודבר נוסף שניכר בספר אלו השפעות של דתות מזרחיות, כגון דת הזרטוסטרה שהייתה מקובלת בבבל ובפרס.
יש לנו את הסיפור של ספר איוב, שהוא באמת קו פרשת מים. מי היה מחבר ספר איוב? קרוב לוודאי שהוא היה אחד מכותבי התנ״ך. קרוב לוודאי שהוא חי איפשהו בסביבות 350 לפני הספירה. יש כאלה שטוענים 400, אני יותר הולכת למאחרים, 350 לפני הספירה. נראה שהוא לפני תקופת יוון, אבל אתה קשה מאוד לדעת. ספר איוב נכנס לתנך, למרות שהוא משמיע דברים איומים. מישהו דאג שהספר הזה יהיה בתוך התנך, ויש לזה סיבה. מה מספר ספר איוב? הוא מספר, בשני הפרקים הראשונים זה האפילוג, בהם מסופר על פגישה בין אלוהים לשטן. השטן בא לפני אלוהים, ואלוהים שואל אותו, איפה היית, מה עשית? והשטן אומר לו, שוטטתי. אלוהים אומר לו, ראית את עבדי איוב, ואין כמו מאמין בי, מאמין גדול בי, ואיש צדיק, ונקי מכל רבב. והשטן בא ואומר לו, כן, הוא באמת מאמין לך, בך, מכיוון שאתה נתת לו עושר גדול. הרי כל תפיסת הגמול בנויה בדיוק על המשוואה הזאת. אתה צדיק גדול, אז אתה עשיר גדול. והנה תפיסת הגמול בא לידי ביטוי במשוואה הזאת. הנה יש לנו צדיק גדול בשם איוב, והוא גם האיש העשיר ביותר מכל בני קדם. כתוב, מצוטט. דהיינו ביל גייטס של העולם הקדום. שטן אומר לאלוהים, אם תיקח ממנו את העושר, תראה שהוא יברך אותך. ברכה בקונטקסט הזה, זה כללה. גם אני עם כל החילוניות שלי לא משתמשת במושג הזה, כשזה מתייחס לאלוהים. הוא אומר, הוא יברך אותך. יברך אותך בלשון סגי נאור. אלוהים אומר לו, אוקיי, מרים את הכפפה, ואומר לו לשטן, לך תעשה איתו מה שאתה רוצה. עם איוב, אבל אסור לך לפגוע בו אישית. בגופו אסור לך לפגוע. ברגע שניתנה הרשות לשטן, הוא יוצא לדרך. דבר ראשון, הוא משמיד את כל הרכוש של איוב, ועל הדרך גם הורג את כל עבדיו. דבר שני, הוא מפיל את הבית על 10 ילדיו. לאיוב היו 7 בנים ו3 בנות, מפיל עליהם את הבית, והעשרת הילדים שלו מתים. ואיוב נשאר שלם בגופו, ואיבד את כל עולמו. והשטן מגיע בשנית לאלוהים, ואלוהים שאל אותו, ראית את עבדי איוב? למה אתה סתם הסתת אותי לפגוע בו? השטן אומר לו, האדם אוהב קודם כל את עצמו. אם אני אפגע בו בגופו הוא, אזי תראה שהוא יברך אותך. ואלוהים נותן לו את הרשות לפגוע בגופו של איוב. השטן מכה את איוב בשכין, איזושהי מחלת אור, אף אחד לא יודע בדיוק מה, יש כאלה שטוענים צרת, יש כאלה שטוענים מחלות אור אחרות. בקיצור, איוב המסכן יושב בתוך החול, לוקח חרס ומגרד את עצמו עד מוות. אני באה ושואלת, מה זה צריך להיות? על מי זה משול? מי 10 הבנים שמתו לאיוב? 10 השבטים.
המספר 10 הוא לא במקרה.
חד משמעית הוא לא במקרה. ומי זה אותו איוב שיושב מוכה, איבד את כל רכושו, איבד כמובן את הבנים, איבד את בריאותו, הוא מעוות. הוא מעוות ומעונה. הוא חי ולא יכול למות גם אם הוא רוצה. מה כאן האנלוגיה? מגיעים 3 חברים שלו, מכל מיני מקומות, מגיעים 3 חברים לנחמו, וכשהם רואים אותו ממרחק, הם פורצים בבכי לנוכח הצורה המעוותת של האיש המיוסר הזה. ועכשיו, מה אומר איוב ומה אומרים 3? 3 מייצגים ומציגים את תפיסת הגמול של התנך, שבאה ואומרת, חטפת, מגיע לך. לא ייתכן שאלוהים יעוות משפט. זה בלתי אפשרי. וזאת התפיסה שלהם, והם באים ואומרים לו, אתה אשם, והבנים שלך אשמים, ועוד היית צריך לחטוף יותר ממה שחטפת. והוא כל הזמן טוען אחרת. הטענות של איוב הולכות ויותר ויותר מחמירות. איוב בא ואומר, הניסיון האנושי מוכיח שכל תפיסת הגמול איננה נכונה. אלוהים מעניש את האדם על לא עוול בכפיו. יתרה מזאת, בשלב מסוים, בתוך מחזור הוויכוחים האלה, נמאס לו משלושת החברים שלו, הם מעצבנים אותו, הוא לא רוצה לדבר איתם, הוא קורא להם שקרנים, חנפנים, הוא אומר, אתם יודעים שאני אומר את האמת, אתם יודעים שאתם משקרים, אתם מפחדים להגיד את האמת, אתם מפחדים להתייצב אל מול המציאות ולהודות שתפיסת הגמול והמשפט האלוהי קרס. אין, זה לא נכון. זה לא נכון. במילים אחרות, ידידי, כל מה שאמרו הנביאים, נגד מי הוא יוצא? הוא יוצא נגד דפוס, כל מה שאומרים הנביאים. הוא יוצא נגד כל מה שכתוב גם בתורה. כלומר, בחמשת הספרים הראשונים.
זאת אומרת, זה מין קונפליקט בין כותבי התנך לבין עצמם?
בשלב מסוים, כן.
הנקודה שחשוב לזכור היא שאיוב מבטא כאן תחושות של חלקים מהעם. מי שכתב אותו, או ליתר דיוק, מי שכתבו אותו, כיוון שהחוקרים סבורים שספר איוב נכתב על ידי אנשים שונים בתקופות שונות, מבטא דעות שכנראה לא היו ייחודיות רק להם. רוב מלאכת כתיבת התנך נעשתה בבית המקדש ובסביבותיו על ידי אנשים שהיו מזוהים עם כהני בית המקדש. אבל מחוץ לירושלים, ביישובים יהודיים בצפון הארץ, או אפילו בקהילות מחוץ לארץ ישראל, ישבו יהודים בעלי דעות שונות בתכלית. הדעות האלה באו לידי ביטוי בספרים שכתבו, שמוכרים בשם הקולקטיבי, הספרים החיצוניים.
מסתבר שמחוץ לבית המקדש, איפשהו בסביבות שנת 300, ועכשיו צריך לציין, יש המון דעות בעניין הזה. מתי התחילו הספרים החיצוניים? ופה באמת בסוגריים, הדוקטורט שלי זה על הספרים החיצוניים. יש שאלה מתי הספרים האלה מתחילים לעלות על הכתב, אבל בטח לא כולם שרדו. קרוב לוודאי שאיפשהו בשנת 300 לפני הספירה. 300 לפני הספירה יכול להיות שזה ממש מקביל לזמנו של איוב. 300 לפני הספירה אנחנו... טוב, אנחנו כבר בשלב הזה תחת שלטון יוון. זה כבר פרס איננה. האוכלוסייה שחייתה בארץ ישראל, זאת אותה אוכלוסייה שהתאכזבה. מסתבר שמחוץ לבית המקדש, אפילו לא בהכרח בירושלים, חלק מהספרים החיצוניים כנראה נכתבו בצפון, כי אתה רואה נוף צפוני, אתה לא רואה את הנוף של ירושלים נמצא שם. הם היו אנשים דתיים, אין חילוניות, אין דבר כזה חילוני. הם שאלו את אותם שאלות עצמם. מה קורה? איפה אלוהים? הספרים החיצוניים זה אסופה. יש שם מה שנקרא אפוקריפה ויש פסאודו אפיגרפי.
אך, אפוקריפה ופסאודו אפיגרפי. שתי מילים שעכשיו, אחרי שהשמעתי אותן בפודקאסט, אני יכול להיות בטוח שלעולם, לעולם, בשום מצב, לא ישמיעו את עושים היסטוריה ברדיו האזורי. כמו תמיד, מאחורי השם המפוצץ, מסתתר רעיון די פשוט. ספר פסאודו-אפיגרפי הוא ספר שמיוחס למחבר לא נכון. למשל, אחד הספרים החיצוניים מכונה צוואת אברהם, למרות שברור למדי שאברהם אבינו הוא לא זה שכתב אותו. גם ספר חנוך הוא ספר פסאודו-אפיגרפי שכזה. הוא מיוחס לחנוך למרות שלא נכתב על ידי חנוך. אם השם חנוך לא ממש מוכר לכם, יש לכך סיבה טובה. מדובר בדמות שולית למדי שמבליחה רק לרגע אחד קצר בספר בראשית ואז נעלמת.
התנך בפרק ה' אומר את הדברים האלה. הוא נותן לנו רשימה של האבות הראשונים שחיו אחרי הדורות הראשונים שחיו לאחר הבריאה. אוקיי? אחד מהם היה נוח, אחד מהם היה חנוך, גם נוח היה, אגב. ויחי חנוך 560 שנה, ויולד את מתושלח. ויתלה חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה. אוקיי, 365 שנים חי חנוך. ויולד בנים ובנות, ובהמשך נאמר לנו, ויתלה חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו האלוהים. זהו.
אבל אז, בסביבות המאה השלישית לפני הספירה, חנוך זוכה לשדרוג משמעותי.
חנוך, שהוא אחרון הסטטיסטים בתנ"ך ובספר בראשית, הופך כוכב עליון בספר חנוך.
ספר חנוך הוא סוג של ספינוף. ספינוף בעולם הקולנוע והטלוויזיה היא יצירה שלוקחת דמות מיצירה קודמת ובונה סביבה סדרה או סרט חדש. הצעירים יותר מבינינו אולי זוכרים את הסדרה הקומית פרייזר. פרייזר קיין החל את דרכו כדמות משנה בסדרה חופשי על הבר בכיכובו של טד דנסון. רק אחר כך הוא קיבל סדרה משלו. הוותיקים יותר כמוני ודאי זוכרים את הבית של פיסטוק. פיסטוק הוא ספינוף של דמות שולית למדי מהתוכנית רגע עם דודלי, שקיבלה מימדים סמי-מיתולוגיים אחרי שלקחה את המפתח של חביתוש בלי רשות, מה שאומר שלפעמים פשע דווקא כן משתלם. חנוך של ספר בראשית, אם כן, הוא פיסטוק. הוא מופיע לאורך משפט אחד או שניים, ואז נעלם, אלוהים לוקח אותו. אבל בספר חנוך הוא הופך להיות פיסטוק. הכוכב הראשי. פרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מהנדסים ומפתחים במגוון תחומים. המלצות תוכן, אותם קישורים לכתבות מומלצות שמוצאות בסוף כל כתבה באינטרנט, הן אתגר טכנולוגי משמעותי, שילוב של אלגוריתם חכם שיצליח לנחש מה יעניין כל קורא, עם היכולת לטפל במאות מיליוני גולשים. Outbrain מגישה את המלצות התוכן באתרים הגדולים ביותר כגון CNN ו-ESPN. Outbrain זקוקה למהנדסים ומפתחים מבריקים כדי להצעיד את עולם הטכנולוגיה הזה קדימה. מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות Web, אנשי System, Big Data ואלגוריתמיים. אם אתם מחפשים סביבת עבודה צעירה ומדליקה בשילוב אתגר מקצועי אדיר, שילחו את קורות החיים שלכם אל jobs@outbrain.com.
ספר חנוך זה בעצם אסופה של ארבעה ספרים, או ארבעה חיבורים שונים שכולם עוסקים בדמותו של חנוך ומספרים לאן לקח אותו האלוהים. הרי נאמר, כי אלוהים לקח אותו. אלוהים לקח אותו, אוקיי, אז עכשיו אני אספר לך לאן אלוהים לקח אותו. וזה בדיוק מה שעושה מחבר או מחברי ספר חנוך. הוא מספר סיפור שכזה. חנוך נרדם, ואלוהים פוקח את עיניו תוך כדי שינה, ולוקח אותו כלפי מעלה. כלפי מעלה, והוא עובר את הרקיעים. הוא עובר בין רקיעי השמיים, ובשלב מסוים מתחיל ללוות אותו כל פעם איזשהו מלאך אחר, פעם גבריאל, פעם רפאל, ובכל אחד מהרקיעים הוא רואה חלק אחר מההיסטוריה של ישראל. עד זמנו כמובן, כן? עד זמנו של חנוך שלנו. חנוך שלנו זה לאחר הגירוש מגן עדן. הוא רואה כמובן איך את היסודות הבריאה. ושם הוא רואה את ארבע הרוחות שמחזיקות את הרקיע מעל הארץ. ואת האדנים שמחזיקים את הארץ השטוחה כמובן, שיהיה ברור. בתוך כל המסעות שלו הוא מגיע ורואה את אלוהים פנים אל פנים, ואלוהים, מה זה? בדיוק סנטה קלאוס. רק מה? עם מעיל לבן, הוא יושב על הכיסא שלו עם מעיל לבן וזקן לבן, כן, והכל מואר מסביב. אומר לך, התנך, אסור לתת צורה לאלוהים. חנוך אין לו אלוהים, לחנוך, לאלוהים יש צורה.
לחנוך אין אלוהים, יש
צורה. לאלוהים יש צורה, ברור. והוא ממשיך, ובסופו של דבר הוא גם מגיע לגן עדן, והוא רואה את גן עדן בשמיים. ובגן עדן נמצאים, או נמצאות נשמות המתים הצדיקים. והם מאושרים שמה. ובין היתר, הוא רואה גם את פרי עץ הדעת טוב ורע, שאותו אומר לו המלאך שמלווה אותו, אכלו אבותיך, ומה עץ פרי הדעת טוב ורע נתן להם? לא תפיסת הגמול שעליה יושב התנך, שבא ואומר, ידידי, אכלת מפרי עץ הדעת טוב ורע, אתה אחראי למעשיך, אל תבוא בטענות לאלוהים, על המעשים שלך, ועל הבחירות הרגרות שאתה עושה, ועל העובדה שאתה נהנש, כי אתה כל הזמן בוחר ללכת בדרך הרע. עץ פרי הדעת טוב ורע בספר חנוך, נתן לבני הזוג הראשון את הידע שהם ערומים. הם הבינו שהם ערומים, זה הכל. זאת אומרת, לא תפיסת הגמול. תפיסת הגמול במילים שלי, וזה בדיוק בספר חנוך, עולה לימים שלאחר המוות. ישנה, הוא לא היחיד, זה באמת דבר שמשותף למרבית הספרים החיצוניים, שאתה רואה שזה קיים. יש שם כבר חלוקה לגוף ונפש, דהיינו, הגוף מת והנשמה נשארת.
ספר חנוך מבטא בצורה ברורה ביותר את השינוי בתפיסת הגמול שחל אצל היהודים תחת הכיבוש הפרסי, היווני והרומאי. ניקח למשל את השאלה העקרונית, מה קורה לנשמה אחרי המוות. העמים שחיו במזרח התיכון לצידם של בני ישראל, האמינו שלנשמות המתים ממשיכה להיות השפעה גדולה על עולם החיים.
אם אתה מאמין בהישארות הנפש, דהיינו שבמות הגוף נשארת הנשמה, נשמת האדם, והיא נענשת או מתוגמלת בהתאם למעשה בעולם הזה, מתפתח מכאן אמון, מתפתח והתפתחה, וזה קיים בקרב העמים השכנים שלנו, אמונה בכך שלמתים יש כוח. יש כוח. יש להם כוח להשפיע על עולם החיים. אם הם מרוצים ממך, אז הם גומלים לך. אם הם לא מרוצים ממך, אז הם מאנישים אותך. ויש להם כוח ויכולת לומר לך מה צופן העתיד, וגם להשפיע על גורלו של המאמין. ועכשיו, אם אתה תקיים את הפולחן, את פולחן המתים כנדרש, אז הם כמובן יפנקו אותך ויגמלו לך בחיי רווחה או בחיי סגסוג. אלוהים לא סובל מתחרים. ולכן, תנ"ך אוסר את זה לחלוטין. עכשיו, האמונה שיש לו סוג של חיים, לנשמה שיש סוג של חיים, בא ואומר שאתה בעצם מתיק, או לוקח, מעתיק את הפולחן לאלוהים, אל פולחן המתים. התנ"ך לא יקבל את האפשרות הזאת.
אבל בספר חנוך, לנשמות יש גם יש קיום לאחר המוות. חנוך עולה לשמיים ושם מגלה שישנן נשמות ושהן כן נשפטות ומתוגמלות לאחר מותן, רעיון שהוא אבן הפינה בתפיסת הגמול החדשה, זו של העולם הבא. הספרים החיצוניים לא זכו להיכלל בקנון התנכי, זו הסיבה שהם מכונים ספרים חיצוניים, דהיינו ספרים שמחוץ לתנך. קשה לדעת בוודאות מדוע לא נכללו בו. חלק מהם נכתבו אחרי שספרי המקרא כבר הועלו על הכתב, אבל חלק כבר היו מוכרים קודם לכן. ישנם ספרים שדומים באופיים לספרים החיצוניים, ובכל זאת נכנסו לתנך, כדוגמת מגילת אסתר וקוהלת. עם זאת, סביר להניח שלאידיאולוגיות הרדיקליות שאפשר למצוא בחלק מהספרים החיצוניים, הייתה השפעה על ההחלטה שלא להכליל אותם בקנון התנכי. בספר חנוך, למשל, לאלוהים יש צורה, דבר שלא יעלה על הדעת בספרי המקרא.
בשלב מסוים צריך לחתום את התנך ולהפסיק את מלאכת הכתיבה שלו, ולעשות מה שנקרא קנוניזציה. דהיינו לקבוע שיש לך ספר אחד, זה הספר הזה, שהוא הטקסט היחיד והוא הטקסט הקדוש. ומה שהם עושים זה דבר כזה, הם מוציאים, זה אותם, זה תהליך הדרגתי, הם מוציאים את הספרים החיצוניים מהקנון. הם מוציאים את זה החוצה, ובא רבי עקיבא ואומר, שמי שקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק בעולם הבא.
אבל למרות שהממסד הדתי של אותה התקופה דחה את הספרים החיצוניים, הייתה להם השפעה לא מבוטלת על היהודים בפריפריה.
אנחנו צריכים להתקדם בזמן. יש לנו מרכז פולחני אחד שהוא בבית המקדש, שביום אחד בשנת 70 חרב. ומי יורש את מקומם של הכהנים? יורשים אותם בעצם רבנים, שהיו רבני חצרות. היה לנו את ירושלים ואת המקדש שמתוכה, אבל מסביב הייתה לנו פריפריה שבה חיו אותם סופרים חיצונים, וזה לא מעט. והיו לנו חצרות של רבנים, שהם, התורה הגיעה אליהם, והם פירשו את התורה אחרת, אבל הם לא היו אנשי בית מקדש. והם כבר הושפעו מהחיצונים, והם ידעו שגן עדן קיים בשמיים, והם ידעו שתפיסת הגמול קיימת בשמיים, והם דיברו על תחיית מתים. אתה מוצא את זה.
מכיוון שלא נתקדשו ואף נאסרה הקריאה בהם, רוב הספרים החיצוניים לא נשתמרו היטב. רבות מהגרסאות המקוריות בעברית עבדו לאורך השנים, ומה שנותרו הם תרגומים שלהם לשפות אחרות. ספר חנוך, למשל, נתגלה מחדש רק במאה ה-17 באתיופיה בתרגום לשפה החבשית, וחלקים בארמית נתגלו ונחשפו כחלק ממגילות ים המלח. אבל למרות התחייה של הממסד הדתי והעובדה שלרוב רק תרגומים של הספרים המקוריים שרדו, לרעיונות המהפכניים שבספר חנוך ושאר הספרים החיצוניים הייתה השפעה ברורה על המחשבה היהודית גם בשנים שלאחר מכן. חלק מהרעיונות המופיעים בהם חדרו אל הספרות התלמודית והיו פרשנים כדוגמת הרמב"ן שנעזרו בהם בכתיבתם. הקונפליקט בין העובדה שחלק מהרעיונות שתפסו אחיזה בציבור מנוגדים לאלו שמופיעים בתנ"ך, גרמה לכאבי ראש קשים אצל פרשני התורה במאות המאוחרות.
ואז מה שאתה רואה יותר מאוחר, במאות השנים הבאות, ואתה מוצא את זה גם אצל הרמב״ם, ואתה מוצא את זה אצל הרס"ג, רס"ג זה רבי סעדיה גאון, המאה התשיעית, ואצל רבנים חשובים אחר כך, ויכוחים, אם יש הישארות נפש בתנ"ך, או אם אין הישארות נפש בתנ"ך. דיונים אינסופיים. מה הם עושים? כמה דברים. האחד, יש הסיפור של אליהו ואלישה. אליהו מחיה, מחזיר מהמוות, בן של אישה שנתנה לו מחסה באזור לבנון. אישה שנתנה לו מחסה, הבן שלה חלה ומת, והוא מחזיר אותו לחיים, ובעצם את אותו סיפור אנחנו מוצאים פעם שנייה עם אלישה. גם כן, אישה שנתנה לו מחסה, הבן, את האישה קרה, והוא דואג שהיא תיכנס להיריון, לא חשוב, והבן שנולד לה מת, והוא מחזיר אותו לחיים. הנה יש לך שני סיפורים של יש שבעה מן המתים גם בתנ"ך. נכון. אז תמיד יש שאלה מתי זה נכתב. זה דבר אחד. הדבר הנוסף הוא, נכון, אליהו ואלישה באמת עשו מעשי ניסים, אבל הם היחידים. אין לנו יותר מעשי ניסים מהסוג הזה. אין.
אך לא פחות משהשפיעו על המחשבה היהודית, לספרים החיצוניים, ובפרט לספר חנוך, הייתה השפעה אדירה גם על הנצרות. הנצרות, כידוע, החלה את דרכה כזרם שהתפצל מהיהדות. המאפיין הבולט ביותר של הנצרות הוא האמונה שישו הוא המשיח, בנו הנבחר של אלוהים, שלאחר מותו עלה השמיים על השבט לצד האל ויחזור ארצה באחרית הימים. כפי שראינו, הזרם המרכזי ביהדות פסל את הרעיון העקרוני של נשמה שממשיכה להתקיים לאחר המוות, אך לא כך בספר חנוך. התיאור בספר חנוך, אודות גן עדן שמימי ובו נשמות הצדיקים, קסם מאוד לנוצרים המוקדמים, שכן הוא היווה את אותה חוליה מקשרת חיונית בין הברית הישנה והברית החדשה.
אבל למה לקחו אלה את החיצונים, אלה שכן לקחו את החיצונים והם היו יותר מוקדמים? כי באמת זה יצר רצף של הבנה שבא ואומר, אם אנחנו לוקחים את החיצונים, אנחנו יודעים למה גן עדן בשמיים, הרי ישו נמצא בגן עדן. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב שישו בגן עדן, בברית החדשה. מציינת את זה, הוא עולה למעלה, יושב לימינו של אלוהים, ואליו מגיעות נשמות המתים שמאמינות בו, כן? לא בתורה, ב-Old Testament, אלא בישו, שישו בין האלוהים. זאת אחת הדוגמות. אז איך הגיע גן עדן לשמיים? כתוב. אז יש לך את החיצונים, הם פותרים לך, בעיקר את חנוך, הם פותרים לך את הבעיה הזו. חנוך מאוד חשוב לנוצרים, כי הוא יוצר סדר הגיוני בתיאולוגיה הנוצרית, ויוצר כאוס בתיאולוגיה שלנו.
למשל, אחד התיאורים החשובים בספר חנוך, הוא זה שמדבר על בר אנש, או בכינוי השני, בן אדם, שהוא שופט היושב לצד האל, ומבדיל בין נשמות הצדיקים והרשעים. אותו בר אנש מזוהה גם עם דמותו של המשיח, והתאים לתפיסה הנוצרית לגבי משיחיותו של ישו. חנוך מצוטט בברית החדשה, ואין כל ספק שהייתה לו השפעה גדולה מאוד על התיאולוגיה הנוצרית המוקדמת. בתקופות מאוחרות יותר דחתה הכנסייה הנוצרית את ספר חנוך, וגם היא לא קיבלה אותו לקנון של כתבי הקודש הנוצריים. הסיבות לכך מגוונות, אבל אפשר לתלות אותה ברעיונות אחרים שמופיעים בספר, שהיו רדיקליים מדי גם עבור הנוצרים. הזרם הנוצרי היחידי שהמשיך לאמץ את ספר חנוך במלואו, הוא זה של הכנסייה האתיופית. אבל אותם רעיונות בסיסיים של גן עדן שמימי, נשמות שעולות לגן עדן לאחר המוות וכדומה, כבר הספיקו לחלחל עמוק אל התרבות הכללית, ואף השפיעו על הדת המוסלמית שצצה כמה מאות שנים לאחר ימיו של ישו. מאז, רעיונות כאלה הופיעו בין ספור ציורים, סרטים וספרים, ואפילו בפרסומות של מקדונלדס, וכך נתקבעו בתודעת כולם. אם נסכם את הסיפור שהבאתי בשני חלקי הפרק, אז אפשר לומר שהתחלנו עם בעיה שעל פניו נראית כמו בעיה פעוטה ושולית באופן יחסי בקנה מידה של יצירה ספרותית מרשימה וחשובה כשל התנ"ך. איך יכול להיות שגן העדן התנ"כי נמצא בכדור הארץ, ואילו בימינו כולם מניחים שגן עדן הוא גמול למעשים טובים ושהוא נמצא אי שם למעלה בשמיים? הבעיה הפעוטה הזו הוליכה אותנו בשביל הקלקל ומתפתל, שבסופו גילינו שהשאלה התמימה הזו מסתירה מאחוריה עדויות למשבר אמונה חריף שפקד את עם ישראל אחרי השיבה מגלות בבל והחיים תחת הכיבוש הפרסי, היווני והרומאי. המשבר הזה הוביל לשינוי תפיסתי עמוק ביהדות, מהאמונה שהגמול על עבודת האל והחיים המוסריים יבוא בצורת עושר ורווחה גשמיים בעולם הזה, לאמונה שהגמול יבוא, אבל רק בעולם הבא, אחרי המוות. זו אמונה שעדיין משפיעה באופן דרמטי על החיים שלנו במאה ה-21, שכן כל אחת מהדתות המונותאיסטיות, כולל הנצרות והאסלאם, מקדשת אותה, כל אחת למטרותיה, ככוח הדוחף לאלטרואיזם ולעזרה לזולת במקרים מסוימים, או ככוח הדוחף למעשי זוועה כגון פיגועי התאבדות. באופן אישי, אני מוצא את הסיפור הזה מרתק, ולא מהזווית הדתית, אלא דווקא מהזווית הפסיכולוגית. סיפורו של גן עדן משקף לנו איך מגיב המוח האנושי כשאמונה ומציאות מתנגשים זה בזה באופן חזיתי. יהודים שחזרו מגלות בבל האמינו שהנה הנה באה הגאולה, המציאות תפחה על פניהם, והם המשיכו לחיות בעוני ובעליבות תחת כיבוש רומס. כיצד הגיבו? האם הפסיקו להאמין שהאל בו האמינו הוא אל עתיר וכל יכול, ושבעצם הם בסך הכל קבוצה זהירה של אנשים שחיים על פיסת אדמה קטנטנה בפינה נידחת של העולם העתיק, פיונים בהתקוששות בין אימפריות אדירות? לא, הם המשיכו להאמין ופתרו את הדיסוננס הזה בכך שהעתיקו את תפיסת הגמול אל החיים שלאחר המוות. הפרשנות החדשה הזו נתנה זריקת עידוד לנצרות המתפתחת, וכשזו הפכה להיות דת גלובלית ומשפיעה, התקבעה במוחותיהם של כולם כמעט בעולם המערבי. אכן, נפלאות הן דרכיו של המוח האנושי.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.